הכל חי אונליין 93fm.co.il עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
ערב טוב ומאזים יקרים, כאן חיים ולדר בתוכנית של עצות מהחיים. אנחנו עם שי פופובסקי ועם דוד קליגר. עם הטלפונים שלנו והיום יהיה הרבה יותר שיחות טלפון, מפני שמחמת תשעת הימים לא יהיה מוזיקה, גם לא ווקלית. תשעת הימים, אנחנו מציינים את הימים הללו בגלל חורבן הבית, וכולנו יודעים למה נחרב הבית, וזה דברים שבין אדם לחברו. וכשחשבתי על זה לפני התוכנית, לענות למאזינים למה באמת דווקא הדבר הזה, בין אדם לחברו, פגיעות של אנשים, ואיך שחשבתי על זה גם היה לי את התשובה. כי בעצם שבת נגיד זה פעם בשבוע, מצוות אנחנו מקיימים, יש לנו את המצוות שלנו, אבל בן אדם לחברו זה אופף אותנו מהבוקר עד הלילה, עד שאנחנו יושנים. וכשאני חשבתי על העולם שלנו, חשבתי שבאמת יש המון המון פגיעות של אנשים אחד בשני. חשבתי שאין מקום כמעט מוגן בבתי הספר. אני השבוע רק ישבתי עם כמה ילדים שפוגעים בהם. יש אפילו ילד ששולח לי פתקים כל יום, מה עושים לו, כי הפתקים האלה זה במקום להראות שהוא נפגע, אז הוא מראה לי שהוא נפגע ולא לחברים שלו. אבל מתייחסים אליו כמו חיידק ואומרים לו איכס, ולא רוצים לגוע בו ולא להתקרב אליו. אנחנו רואים את זה בין אנשים, אנחנו רואים בפוליטיקה מריבות וקשיים, אנחנו רואים בכל מקום בציבוריות אנשים נאלצים להתעמת אחד עם השני, לא נאלצים, הם בוחרים לעשות את זה. אני שואל את עצמי, אם יש איזה מקום בטוח מפגיעות של אנשים אחד בשני, במקומות עבודה, אנחנו דיברנו לא מזמן, ברוך השם, בזכות התוכנית הזאת הצלחנו לעשות איזה סולחה, אבל עדיין אנשים דורכים אחד על השני, פוגעים אחד בשני, ומלא הארץ מה שנקרא פגיעות בין אדם לחברו. אני חושב שהמקום הכי בטוח שיכול להיות זה המשפחה, זה הבית שלנו. ואני שואל אתכם, האומנם הבית שלנו מקום בטוח? רק אתמול התקשרו אליי מאיזה בית ואומרים לי, אי אפשר יותר, יש פה מישהו שמכה אותנו ופוגע בנו ומעליב אותנו ומקלל אותנו. אחד האחים במשפחה, לפעמים זה גם אחד ההורים, לפעמים זה תאוב עבור שלם. ואם הבית הוא לא מקום בטוח, אז איפה יש מקום בטוח? אין שום מקום בטוח. אז קודם כל בואו נתחיל מהבית. שהבית יהיה מקום בטוח, שאנחנו נאהב אחד את השני, שהדלת שלנו תוגף ויהיה בטוח שבפנים אף אחד לא פוגע בשני. והתפקיד הזה מוטל על ההורים. אבל התפקיד מוטל על ההורים לדאוג שהבית יהיה מקום בטוח לילד. ומקום בטוח מתחיל בהם. הוא מתחיל בהם שהם לא, הם יכולים להעיר, הם צריכים להעיר, הם צריכים לחנך, הם צריכים גם להניש. אבל לעולם לא לפגוע בנפש של ילד. ולא להזכיר לו דברים שמעליבים אותו ומציגים אותו כאפס, ולא לדחוך על ילד. והם צריכים גם לשמור על הילדים זה מזה, וזה נורא קל לעשות את זה. כי ברגע שאנחנו מגלים שילד פוגעים בו, מעליבים אותו, מתייחסים למשהו בפנים שלו, במראה שלו, או בכישרון שלו, ואנחנו באים ועוצרים סטופ, כמו שאנחנו היינו עושים כשרואים ילד מוכה ברחוב, אז בוודאי שנעשה את זה אצלנו בבית. כי הבית שלנו צריך להתחיל להיות מקום בטוח. הוא חייב להיות מקום בטוח, מקום מפלט. תוציאו את הציניות מהבית. תעיפו אותה משם. ציניות זה אלימות חבויה שקשורה בדיבור, בהערות קטנות ומרושעות. אנחנו לא פוגעים בבית, ומהבית אנחנו יכולים להתרחק, להחליט שגם במקום עבודה שלנו אנחנו לא פוגעים אחד בשני, ואנחנו יכולים להחליט שבבית כנסת אנחנו לא. לאט לאט אפשר לשנות עולם. אני רוצה להגיד לכם שאני מסיים בימים אלה את הספר ילדים מספרים על עצמם 8. הסיפור האחרון שכתבתי נקרא לשנות את העולם. אני חושב שאני אקרא חלק ממנו לפחות, או את הרעיון שלו, למרות שזה של ילדים, בתוכנית שתהיה פה בתשעה באב בלילה, מ-10 עד 12. אני אגיש פה תוכנית, למרות שזה מוצאי שבת, זה לא היום שלי, אבל עשינו את זה שנה שעברה, והיה המון המון מאזינים שהתקשרו וסיפרו על עצמם, וסיפרו על כל מיני דברים שקרו להם, על כל מיני דברים שמפריעים להם, ושהם היו רוצים לשפר. והיה תוכנית מאוד מאוד מיוחדת, מאוד אישית. אז אנחנו נעשה את התוכנית הזאת שוב, תזכרו, במוצאי שבת. האמת היא שאין לכם מה לעשות, מה יש לעשות בתשעה באב. אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו נמצאים בבית. אז פשוט תפתחו את הרדיו, ברדיו קול חי. זה יהיה אחרי הבית כנסת, אחרי הקינות. וכולנו יחד נדבר, ואני אספר לכם איך משנים את העולם. זה כל כך פשוט, כל כך גאוני. וזה לא אני, זה רעיון של מישהו. הופעתי בדימונה, ופתאום מגיע לי אליי אבא, ואמר לי משהו. וכשהוא סיים לדבר, אמרתי לו, אתה אמרת לי משהו שאתה חושב שהוא קטן, אבל דברים שאמרת יכולים לשנות את העולם. ואני שוקל אפילו לקרוא לזה, ילדים מספרים על עצמם, משנים את העולם. אז אנחנו בתשעת הימים, לקראת תשעה באב, מקווים שהמשיח יבוא, והמשיח יבוא רק כאשר כולנו נהיה חזקים, וכולנו נחזק זה את זה, ולא נחליש אחד את השני. אנחנו נשמע פרסומות, ולאחר מכן סיפור מיוחד, מיוחד במינו, שבעיניי הוא אחד הסיפורים היותר מיוחדים שהיו כאן.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
הסיפור שלי מתחיל בהרצאה שמסר רב שכונה מפורסם בשכונת יד אליהו. מדובר ברב שהוא מרצה מבוקש, שיומן ההרצאות שלו מלא וגדוש. באותו ערב הוא היה די לחוץ, מפני שנקבעה לו הרצאה נוספת בקריית אונו. ההרצאה הראשונה לא החלה בזמנה, לכן מיד שסיים לא נשאר כדי לענות על שאלות כפי שהיה רגיל, אלא יצא תכף לרחוב הראשי והמתין למונית חולפת. כעבור דקה עצרה לו מונית. מגיע לקריית אונו? זה יעלה לך 100 שקל, אומר הנהג. זה יקר, אומר הרב. אז 90, אומר הנהג. 80 שקל גם זה יקר, אומר הרב. לא מסכים, אומר הנהג ונוסע. מונית נוספת חולפת, הנהג דורש 90 שקלים. 80, אומר הרב. גם הנהג הזה נוסע. הרב מביט בשעון, הוא היה כבר צריך להיות בקריית אונו. מונית שלישית עוצרת. אומר הרב, כמה? הנהג אומר, תעלה, יהיה בסדר. אלה הכי מסוכנים, חושב הרב. אני רוצה לדעת כמה יעלה לי בסדר הזה. הרב, יהיה בסדר, מה אתה דואג? כמה? 40 שקל זה טוב, אומר הנהג. הרב מופתע לחלוטין. כך 50 שקל, הוא אומר. היום אני בר מזל, אומר הנהג, מתחיל לנסוע. נראה לי שאני שומר את השטר הזה כמו קמיה ולא מוציא אותו אף פעם. למה אתה חושב ששילמתי יקר, אומר הרב? מה פתאום, המחיר הוא 80, 90, אתה יודע טוב מאוד את זה. אבל לקבל טיפ מתימני, יש איזה ערך של יודאיקה. שניהם צחקו. אגב, גם הנהג היה תימני כך שהיה מותר לו. שמור על השטר הזה. זה מזל. הם מתחילים לשוחח. אם אתה יודע את המחיר, למה אתה הסכמת ב-40 שקל? ואז הנהג אומר לו, תשמע את הסיפור שלי, אתה לא תאמין. זה פשוט הנסיעה האחרונה שלי. מיד שאני מוריד אותך, אני נוסע להביא את המונית לבעל הבית, ואחר כך יוצא לחופשה של 3 חודשים. זו החלטה שקיבלתי רגע לפני שעלית על המונית, וכעת, בוא ותשמע את כל הסיפור. לאבא שלי היה עסק מאוד מסגשג של פרוחות ותשמישי קדושה בשכונת גאולה בירושלים, כך מספר נהג המונית, למרות שלא היה אדם דתי כמוני. אני ניהלתי את העסק, וככל שאבי הזדקן פשוט הפך לבעלותי הבלעדי את העסק. יום אחד לקה אחד מילדיי, כך מספר נהג המונית, במחלה נדירה. התרוצצנו מרופא לרופא. התייעצנו עם הרב פירר, ולבסוף הוא שלח אותנו לבית חולים בבוסטון, שהוא היחיד בעולם שיודע לטפל במחלה הזו. הבעיה היא שהעלות של זה הייתה מאות אלפי דולרים. אנחנו לא כמו החרדים שעוזרים אחד לשני, לא היה לי אל מי לפנות. ישבנו אשתי ואני וחשבנו מה אנחנו עושים. ואז אשתי אמרה, אין ברירה, אנחנו צריכים למכור את העסק. זה היה עסק מכניס ומניב. ישנתי על זה לילה, ובבוקר החלטתי שאנחנו עושים הכל כדי להציל את הבן שלנו. מכיוון שהכל צריך היה להיעשות מיידית, כמובן שהוצאתי את העסק למחירה. כולם שאלו אותי למה אני מוכר, ואני סיפרתי להם את הסיבה. ובשל החיפזון העסק נמכר במחיר מציאה, שלא לומר הפסד. הפסד לי, לא לזה שקנה. אבל גם המחיר הזה הספיק לחסות את הטיפול בבוסטון, כולל השהייה והטיסות, ואפילו נשאר טיפה כסף. הטיפול הצליח, הילד הבריא לחלוטין. קיבלנו ילד במתנה, אבל הפסדנו את הפרנסה. היה שווה. אני התחלתי לעבוד בלית ברירה כנהג מונית שכיר. תראה, נהגי מונית תמיד בוכים על הפרנסה. זה חלק מהפרנסה. לבכות. אבל עם המונית שלך אתה יכול לעשות כסף. ובדרך כלל כשיש לך מונית אתה פשוט סוחר נהג שיבכה בשבילך. מצד שני, לא רעבנו ללחם. ואם היינו נזכרים בשפע שהיה לנו פעם, פשוט היינו מסתכלים על הילד שלנו, הבריא, ומיד נרגעים. אבל מסתבר שהצרות לא עזבו אותנו. יום אחד אשתי החלה להתלונן על כאבי בטן חזקים. הלכנו לרופאים ולבדיקות, ולא היה ברור מה יש לה. אחרי תהליך ארוך הודיעו לנו הרופאים שיש לה מחלת קרון. אני לא מאחל לאף אחד את המחלה הזו. מדובר בדלקת כרונית במעי הדק, שתוקפת שוב ושוב, ומאלצת את החולה לעבור טיפולים וניתוחים, ומשביתה לגמרי לא רק אותו, אלא גם את הסובבים אותו. מצאתי את עצמי מסיע אותה לטיפולים, לבתי חולים, שוהה לצידה ומקביל צריך לנהל את הבית, את הילדים, שלא תדע. הנסיעות במונית הלכו ופחתו, ובתחנת המונית לא ידעו מה לעשות איתי. מצד אחד הם היו צריכים לזרוק אותי, כי אי אפשר לסמוך יותר מדי על נהג שכל שנייה צריך לסוע הביתה לבית חולים. מצד שני הם היו בני אדם, הם רחמו עליי ועל כל מה שאני עובר, אז השאירו אותי. ואז מספר נהג המונית לרב, לפני יומיים אני מקבל טלפון ממנהל תחנת המוניות. הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני קיבלתי הזמנה של 3 אנשי עסקים מסין. הם הולכים לשעות כאן 3 חודשים. פגישות, חוזים, סיורים. אבל יומיים בשבוע הם רוצים נהג צמוד לטיולים. לא עסקים, לא פגישות, רק טיולים. ועכשיו תקשיב כמה הם הולכים לשלם על זה. $3,000. אני אומר לו, $3,000 על יומיים בשבוע? ל3 חודשים? אומר לי, לא. $3,000 לחודש כפול 3 חודשים. הם הולכים לשלם על זה $9,000 על יומיים בשבוע. תראה, הוא אומר לי, כמובן שכל המנהגים בתחנה התנפלו על העבודה הזו, אבל כולנו החלטנו אחרי מחשבה שהכי מתאים שניתן לך אותה כעת במצב הקשה עם אשתך. זה יאפשר לך להרוויח כמו חודש על יומיים עבודה בשבוע, וחוץ מזה תוכל לעשות נסיעות פה ושם. זה הדרך שלנו לעזור לך. הייתי בהלם, ירדו לי דמעות מהעיניים, הודיתי לו מכל הלב, ולאחר מכן התקשרתי לאשתי וסיפרתי לה את החדשות הטובות. היא הייתה מאוד שמחה. כעת אתה תוכל להיות איתי, לעזור לי, והפרנסה שלנו לא תיפגע לפחות 3 חודשים. ואז מספר הנהג לרב, היום הגעתי לתחנה ופתאום נזכרתי שלא שאלתי שאלה פשוטה: איזה יומיים בשבוע הם רוצים הסינים האלה? אני שואל את המנהל. שיש שבת, הוא אומר לי. לא נכון, אני אומר לו. מה הבעיה, הוא אומר, אתה לא דתי. זה נכון שאני לא דתי, אמרתי לו, וגם אני לא אגיד שאני שומר שבת, אבל לעבוד בשבת זה כבר משהו אחר. הוא הסתכל עליי ואמר, מה העניין? אם אתה שומר שבת, אז שומר, ואם אתה לא שומר, אז לא שומר. מה המשחק שלך פה? לא עניתי לו, כי ידעתי שהוא בא לטובתי. אמרתי לו, תן לי לחשוב. חזרתי למונית, ובתוך הלב שלי התחיל המאבק הכי גדול בחיים שלי. מצד אחד, אין מצב שאני עובד בשבת. אומנם אני לא דתי, אבל קידוש, משפחה וכל זה. מצד שני, מה יהיה עם הפרנסה? מצד שלישי, אבא שלי אמר שאין שום ברכה בכסף שיוצא מעבודה בשבת. ומצד רביעי, אשתי, כבר אמרתי לה, איך אני אכזב אותה? ואני כל היום הזה עובד ומוטרד, לא יודע מה להחליט. לקראת הערב הבוס מתחיל להתקשר לפלאפון ואני לא עונה לו, כי אין לי מה לענות. ואז הוא עולה בקשר ומבקש ממני להתקשר. אני אומר לו שיש לי נושאים ועוד מעט אחזור, אבל אני לא חוזר. ואז מגיע הלילה והוא מתקשר ואני לא עונה, ופתאום אשתי מתקשרת ואומרת, מתי אתה בא? אני אומר לה, אני עובד. היא אומרת, איזה כיף עם הסינים האלה, עוד מעט לא תצטרך לעבוד כל כך הרבה. והלב שלי נשבר. אני מסיים את השיחה, יושב במונית, ואז מחליט לענות לטלפון של הבוס ולהגיד לו שאני לוקח את העבודה. אני עונה לשיחה של הבוס. נו מה? הוא אומר לי. תשמע, אני אומר לו, החלטתי ללכת לזה. אז אתה לוקח את שישי שבת, הוא שואלה. איך שאמר שישי שבת? אני שומע את עצמי עונה לו, לא, אני לא לוקח. תחליט, הוא אומר, אמרת שאתה הולך על זה. נכון, אבל הרגע התחרטתי. אני לא יכול לעבוד בשבת. הוא שתק. השתיקה שלו הייתה ארוכה, הכרתי אותו מספיק בשביל לדעת שהוא עוצר את עצמו מלהוריד עליי ים של קללות וצעקות בגלל הרחמים שלו עליי. תשמע, אני מפר את השתיקה, אל תתרגז עליי. בתוך המילים שלי פתאום החלטתי שאני לא יכול ללכת על זה, תבין, אני רוצה, אני צריך את הכסף, אבל לא יכול. הוא החל לשכנע אותי ואני הרגשתי שאני לא יכול לעמוד בזה. אז ניתקתי לו בפרצוף. כל מה שסיפרתי לך, אומר הנהג, זה היה בדיוק לפני שעה ושלושת רבעי. עצרתי את המונית בצד, התחלתי לבכות, לדבר אל אלוקים. אני דחיתי עכשיו עבודה שהייתה מאפשרת לי ליסוד את אשתי במחלתה במשך שלושה חודשים, בלי תרדות פרנסה. $9,000 בשישה ימי עבודה. בשמונה ימי עבודה בחודש. שלושה חודשים. וכעת מה אני עושה? מה אני אגיד לה? ככה בכיתי רבע שעה, ואחר כך התחלתי לשוטט בשכונה ביד אליהו. לא מפוקס. ופתאום עוצר לי מישהו. חשבתי לעצור, לא לעצור. עצרתי. היה נראה איש עסקים מכובד, אמר, קח אותי לשדה התעופה ללוד. זה קו כדאי, אמרתי לו מחיר, הסכים, ואני נוסע. הוא אומר לי, אתה נראה עם עיניים נפוחות, הכל בסדר? אני אומר לו, לא, הכל לא בסדר. הוא שתק, ואחרי כמה דקות אמר, יש לנו זמן, אולי תשתף אותי? אמרתי לו, אני אספר לך. מה קרה עכשיו? סיפרתי לו את כל הסיפור, על המחלה של הבן שלי, על העסק שמחרנו, על הפרנסה שנפלה, על האישה שלי שקיבלה את הקורון, ועכשיו על ההזדמנות הזו. סיימתי לו במילים, היה לי הזדמנות נדירה שלא נופלת על נהג מונית, ופשוט ויתרתי עליה. הוא שתה קצת, ראיתי שהוא לא בן אדם שמבזבז מילים. אז אמר לי, אני יכול להגיד לך שמי שנותן לקדוש ברוך הוא לא מפסיד מזה. אמרתי לו, הלוואי, אמן אמן. ובלב חשבתי, אוקיי, מילים, מילים. אני שואל אותו סתם בשביל השיחה, אתה לא נראה גר ביד אליהו? הוא לי, ממש לא, אני גר חצי בתל אביב, חצי בהונג קונג. פשוט הייתי אצל הרב משה מאיה שליטה לברכה, לעצה. אני עכשיו נוסטס מיידית להונג קונג. שוב שתקנו עד שהגענו לשדה התעופה. אז הוא אומר לי, תזכור טוב שמישהו הולך עם הקדוש ברוך הוא לא מפסיד מזה. אני זוכר, אמרתי לו, אבל מה שמעסיק אותי כרגע זה מה שאני, מה אני אומר לאשתי עכשיו. הוא יצא מהמונית, שילם את מלוא הסכום וגם הוסיף טיפ נכבד, ואז מהחלון אומר לי, אתה כל כך מסור לאשתך שהיא חייבת להיות אישה נפלאה. אני בטוח שהיא תאריך לך את זה שלא מחרת את השבת. וחוץ מזה הוא הוסיף, אמרתי לך שאם נותנים לקדוש ברוך הוא לא מפסידים. הסתובב ונבלע בתוך הטרמינל. אני יושב כמה דקות, מונטין לנסיעה, ופתאום אני רואה מעטפה על המושב. אני לוקח אותה ביד, וכבר לפי התחושה אני יודע מה שיש בתוכה. השטרות. אני מבין שהיא שייך לבן אדם. אני לוקח רוורס. יוצא מהמונית, מתחיל לרוץ כדי להשיג אותו. לא אכפת לי שאני עלול לשלם כנס בגודל הנסיעה שלו. אלפי אנשים בטרמינל מחפש ומחפש, לא מוצא. הולך לדוכן של הונג קונג, אומרים לי, המטוס ממריא בעוד חצי שעה. הבן אדם בטח כבר עליו, ואם לא, הוא בדיוטי פרי, אתה לא יכול להיכנס. אז תשאירו לו הודעה, אמרתי. אין בעיה, מה השם שלו? אני לא יודע את השם שלו, אמרתי. אז אדוני, תזוז בבקשה ואל תפריע לתור, היא מסננת. והמבט שלה מראה שהיא עוד לא נפגשה עם בן אדם שרוצה להודיע משהו למישהו שהוא אפילו לא יודע את השם שלו. חזרתי למונית ואז נזכרתי שיש לי נקודת אחיזה אחת. הרב משה מאיה. הרב הגאון משה מאיה. לקחתי את המונית ונסעתי שוב ליד אליהו. לבית של הרב הגאון, רבי משה מאיה. הוא היה עסוק, אז אמרתי שזה ממש דחוף. ואז הוא יצא אליי. סיפרתי לו בין התנשפות להתנשפות שמישהו היה אצלו, שכח אצלי כסף במונית. הוא ביקש ממני לתאר, ואיך שהתחלתי אמר, כן, היה אצלי אדם כזה, אבל אני לא מכיר אותו, ואין לי שום מושג מה השם שלו. הוא רק התייעץ על עסק מסוים, ביקש ברכה, והלך. בחיים לא היה לפני זה. אני חוזר למונית, מחליט לפתוח את המעטפה. הייתי בטוח שהיא מלאה בשקלים. טעיתי. היא הייתה קדושה בשטרות של דולרים, לא של שקלים. ליתר דיוק, 90 שטרות, 9,000 דולר. הייתי בהלם, ישבתי וניסיתי להבין מה קורה כאן. הוא איבד את זה? לא יכול להיות. הוא השאיר לי? ניסיתי להיזכר, הוא באמת פתח את התיק שלו. אבל אני לא ראיתי שספר כסף. חזרתי שוב לרב מאיה וסיפרתי לו מה קרה. הוא הקשיב לי. וכשהגעתי לה, סיפרתי לו את הכל מההתחלה. על המחלה של הילד. על מכירת העסק. על איבדן הפרנסה, על המחלה של האישה, על ההצעה לעבוד בשישי שבת. וכשהגעתי לקטע בו הודעתי שלא אקבל את העבודה, הוא התלהב ונשק אותי על המצח. ואז הגעתי בסיפור לנוסע שיצא מביתו ולמעטפה שאיבד. הרמה יחייך את חיוכו טוב הלב ואמר לי, זה לא יאומן. הוא התייעץ איתי לגבי עסק מאוד גדול בין הונג קונג לישראל, והייתה בעיה לגבי שבת, ואמרתי לו משפט אחד. הקדמתי אותו, קטעתי אותו ואמרתי, כשנותנים לקדוש ברוך הוא לא מפסידים, מה? הרב מאיה הסתכל עליי בתימון, רגע, הוא סיפר לך את זה? לא, אמרתי, אבל זה המשפט בו השתמע כשסיפרתי לו על ההפסד הגדול שלי בגלל השבת. הרב מאיה צחק ואמר, אם כך, תהיה רגוע. הוא השאיר לך את המעטפה הזאת, אני ערב לכך שאם יבד ויבוא אליי, אני יודע לך, בינתיים תוכל להשתמש בכסף הזה. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו שלח אותו אליך כדי לגמור לך באופן מיידי על הניסיון הגדול שעמדת בו. לך לאשתך איש יקר, השם יברך אותה בבריאות שלמה. לפני 10 דקות, כך אומר הנהג, יצאתי מהבית של הרב מאיה, ואז אני רואה אותך עוזב איזה מונית. אתה כבוד הרב, אמרתי, אני מסיע אותו בחינם לאן שירצה, אבל אתה ביקשת לשמוע כסף, אז זרקתי לך סכום 40 שקל כדי שבטוח תעלה. הנה כבוד הרב, זו החבילה של הדולרים שהשאיר הבן אדם, תמה 6. וכעת אתה מבין מה התכוונתי שאמרתי לך שזו הנסיעה האחרונה. מיד שאני מניח אותך בקיאת אונו, אני נוסע הביתה, ואני הולך לסעוד את אשתי 3 חודשים. ואתה יודע מה, אני מאמין בכל ליבי שברכתו של הרב מאיה תתקיים. היא תעברי ממחלתה. זה הסיפור. אם הוא נשמע למישהו עזוי, אתן כאן שמימות לבירור. כבוד הרב גאון רבי משה מאי השליטה, שמו של הרב המרצה, עוד מה נאמר אותו, שמו של אגו איזקוב. אם הסיפור הזה יחזק את העוסקים במשמר השבת ואת אמונה, היה זה שכרי. הנה אגיד לך את שמו של הרב מרצה, הרב של פרדיס קץ, הרב זעיד. ערב טוב לך הרב זעיד.
ערב טוב לידידי הרב חיים ולדר, שלום וברכה.
אז זה לא הסיפור הראשון שלך, אתה רבה של פרדיס קץ, שם הפרטי אני שכחתי.
חיים,
חיים, איך אני יכול לשכוח שם כזה?
כן, כן.
אני חייב להגיד לך שזה אחד
הסיפור. תרשה לי לנצל את ההזדמנות הזאת. אני חושב שעולם היהדות חייב המון הכרת הטוב והקדוש ברוך הוא, ששתל יהודי כמו הרב חיים ולדר, שמאיר פנים ועוזר ברוחב לב לכל פונה. אני אומר לכם, רק השבוע סיפרו לי ברתעדת נשים בצפון שאשתי השתתפה, איזה מאור פנים ואיזה עזרה אחרי השיחה הרב ולדר עזר לכל אחד ואחד. אז קודם כל חובה מאיתנו להודות ולהכיר טובה לבורא עולם על הזכות הגדולה הזאת, ולך הרב חיים, תודה רבה רבה.
תודה, תודה, באמת תודה. אני באמת נוהג אחרי הרצאות, כמו שאתה נוהג, לענות על שאלות ולהישאר עד אחרון השואלים. זה מעריך בעוד שעה וחצי, אבל אני מבין שבהרצאה הזאת קרה לך מה שקרה לי בחודש וחצי האחרונים, שעוברים מהרצאה להרצאה ואין אפילו זמן לזה. אז קודם כל תשמע, סיפרת כמה סיפורים. אתה אדם, האמת היא שאתה אדם ש... מופיע בכל מיני מקומות, בכל בעולם, בארץ. ותשמע, הסיפור הזה נשמע מדהים, מדהים. קודם כל, מה שלום האישה שם, אם אתה עקבת?
כן, לא ספק. ברוך השם, ברוך השם. חל שיפור גדול מאוד, לפי מה שנאמר לי בטלפון האחרון שדיברתי, חל שיפור גדול מאוד מאוד מאוד, ברוך השם.
אני רוצה להגיד לך שמי שלא מכיר, שלא תכירו אף פעם את מחלת הקרון.
כן, כן, זה לא פשוט.
מדובר במחלה של המעי הדק, שבעצם ואף פעם לא מבריאים ממנה, אבל יש רמיסיה. כלומר, יש יכול להירגע לכאלה שנים.
כן.
עכשיו, תשמע, הדבר הזה של הנהג, אני הרשיתי לעצמי ככה לצחוק על זה, כי אתה הבנתי שהאיש שסיפר לי בשמך את הסיפור הזה, סיפר שגם אתה צחקת על הנושא הזה של הטיפ, אז אני מכילה, כן? זה לקח, הבנתי שעשית את זה גם ברבים, אז הרשיתי לעצמי, אני בכל אופן, קודם כל אני שומע על הדברים שאתה עושה בפרדס קץ, הדברים שאתה עושה בכל הארץ, ואני שואל אותך, באמת, אתה דיברת עם הנהג הזה, מה באמת גורם לבנם שאיננו דתי? אני הבנתי שגם אתה עכשיו סיימת הרצאה ואתה ממש ככה, מה גורם לאדם שאיננו דתי ככה להחליט החלטה כזאת שבאמת קשה למצוא אדם לא דתי שיעמוד בה?
ללא ספק, ללא ספק. האמת שהוא זרקתי משפט והוא אמר לי, תשמע, אבי זיכרונו לברכה, ככה הוא אמר לי, אבי זיכרונו לברכה, לפני שנפטר הוא הניח את היד שלו עליי ואמר לי, אני לא יודע מה יקרה במהלך החיים איתך, אני יודע דבר אחד, את השבת אתה תשתדל לשמור ולא לעבוד, זה זמן מנוחה. ככה הוא סיפר. והוא אומר, הדברים של אבא שלי התעדו לי בראש, ולא נתנו לי מנוח.
אגב, אני כללתי את זה בסיפור, אתה פשוט היית בהרצאה שלך, כן. אני קודם כל מודה לך, אנחנו תכננו שבאמת תצא, לא שמעת את הסיפור, אבל תדע לך, איך אומרים, הצגתי אותך את הסיפור הזה כמו שצריך, עם כל הלב והנשמה.
אני אשמע את זה, אני אשמע את זה.
אז בוא תספר לי עכשיו, הרב מאיה, אני מבין שהרב מאיה אומר שזה נשמע כמו אליהו הנביא אפילו.
כן, אני טענתי אפילו בחיוך קל, אני אומר בהרצאות, שנראה לי שזה גם כן מאוד מתאים לאליהו הנביא, כי אם הוא חזר לשדה התעופה, זה המקום שלו, לשמיים, אבל...
אני אגיד לך, אני...
זה לא הומור קל,
ככה, אבל... לא, הומור קל, כן. ככה סופר לי, אבל אני כן. בסיפור... מכיוון שאני, איך אומרים, לא לוקח אחריות על כאלה דברים, אז העדפתי, אבל ככה הוא אמר, הוא אמר שזה ממש אליהו הנביא, אני מבין שהבן אדם הזה פשוט שמע את זה, הוציא את $9,000 ושם לו את זה.
כן, כן, ממש ככה, ממש ככה, ממש ככה, ממש ככה. מי שלא ראה את הנהג מונית איכשהו ערום, שמח אתה רואה אדם לכאורה שנחשב פשוט, כל כך כל כך פתאום רואה את בורא עולם לידו, זה היה מחזה פשוט מרהיב, מרהיב, מרהיב.
יפה מאוד. אני רוצה להגיד לך כבר שאני בקרוב מאוד אספר עוד סיפור שלך, לא פחות מדהים. אני אתן לך רמז על ברבי רב. קודם כל אני רוצה להגיד לך, אני מבקש אם רוצה השם להביא לך כמה ספרים שלי, מפני שאתה עד היום איזה שניים או שלושה סיפורים מדהימים שלך. אני הגיע אליי, ובאמת אתה אדם, אני תמיד אנשים אומרים איך זה שסיפורים מגיעים, תדעו לכם ש יש אנשים שמצליחים להגיע, אצלי זה גם סוג של, הייתי פעם באיזה צ'יינג', אז שאל אותי הבן אדם, תגיד לי, איך כל הסיפורים מגיעים אליך? אמרתי לו, איך כל הדולרים מגיעים אליך? אנשים מוצאים, אבל אצלך זה פשוט מהחיים, אתה מתערבב עם אנשים, אתה...
זה ממש ככה, ממש ככה. אני אפילו נוסע להרצאות ולשיחות בכל הארץ, אין לי רכב, ברוך השם, ואני תמיד אומר שדווקא מתוך האוטובוסים, יש לי ספר שאני יכול להוציא על סיפורי אוטובוסים. אז זה חלק מהעניין, שבאמת אנחנו מדברים הרבה ונמצאים הרבה בכל מיני מקומות, ומתוך החיים עצמם, אז רואים את בורא עולם.
הרב חיים זעיד, תודה שעלית לשידור,
ואני
שהשם יברך אותך ושתצליח שביפוצו מעיינותיך החוצה. תודה. פרסומות, ואני כבר אתן פה את הטלפונים, 1-952-92-93, 1-952-92-93, הפק 616-447-03, וכמובן האפליקציה של כל חי, אפשר להתקשר גם, אפשר להשאיר הודעה אצלי באתר הרשמי של חיים ולדר, והאתר שירה לכל חי. פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
אנחנו עם מאזין, ערב טוב.
הלו.
ערב טוב.
שלום.
שלום. בבקשה.
הילד שלי בן 4, לפני חודש וחצי היה בן 4, וגמלתי אותו אז ממוצץ. עכשיו, הגמילה הייתה בסדר גמור, חנו אותו לזה, והוא ידע שבמולד של גיל 4 אני גומלת אותו. אני יודעת שאתה אומר לו לגמול, ועד, לא יודעת איזה גיל, אבל זה... היה לו כל היום, ממש, כאילו לא היה אפשר שזה ירק לילה, זה היה ממש כבר לא מאוד מפריע. עכשיו, מאז עד עכשיו, לוקח לשים אותו לישון בערך 3 שעות, לפעמים אפילו יותר. ממש, כל יום. הוא לא מבקש מוצץ ולא כלום, זה רק היה בשבוע הראשון, אבל זה גורם שהוא לא ילך לישון.
מה גורם שלא ילך לישון?
זה שאין לו מוצץ, גורם שלא ילך לישון.
בן כמה הוא?
הוא בן 4.
כמה זמן כבר הוא גמול?
חודש וחצי. הוא היה נרדם מאוד מהר. עכשיו הוא ככה כל הזמן קפיצי. או שהוא במקרה טוב משחק בשקט, אבל ממש 3 שעות בחדר ולא יוצא. במקרה רע הוא קופץ ויוצא, הוא צורח, הוא רוצה שישנו איתו ככה, אבל הוא לא שוכב בשקט.
אם אתה כבר חודש... הוא גמול, אז תשמשיכו עם זה. אז קצת קשה. האם חודש הוא לא רואה מוצץ, או שהוא כן רואה ביום?
לא, 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 ממש לא. הוא לא מבקש, זהו, אין את זה מזמן.
אז תמשיכו עם זה.
ומה, איך אפשר? מה אפשר לעשות? משהו להרגיע? לא יודעת מה. כלום, אין מה לעשות.
אני חושב שזה יעבור. לא צריך לעשות, צריך להרגיע.
זה בגלל זה.
איך?
זה בגלל זה, ואין איזה משהו אחר שיכול... להרגיע אותו?
לא ידוע לי. זאת אומרת, אפשר אולי קלטת של סיפור, של מנוחפות או משהו כזה. למה זה לא עוזר לו?
מה?
למה את אומרת שזה לא עוזר לו?
כי זה לא עזר ניסיתי.
שוב, אני מציע באמת, אני מאוד מאוד מתלבט. אם היית שואלת אותי אם לעשות את זה, הייתי אומר לך לא. כי בגיל הזה, אני אומר למה לא לתת לילד ככה ליהנות, אבל אם כבר אתם חודש אחרי...
זה כבר לא ליהנות, זה כל היום, רק לחזור מהחיידר, מוצאת, מוצאת, כל היום, כל היום, בכל מקום, זה נזד, זה באמצע הלילה, ומתחת למיטה ולחפש ולכת להביא מגמר, כל מה שקשור לזה.
טוב, אני צריך לחשוב על זה, אני לא, אין לי תשובה ברורה בזה, אני באמת מבין את הקושי, אני מבין את הדילמה. הייתי שמח אם מאזינים היו עולים לשידור ולייעץ, כי אני לא יודע, אין לי עצה.
אני גם אשמח אם מישהו יש לו איזה רעיון או משהו.
איך?
אני גם אשמח אם מישהו יש לו איזה רעיון שיעלו.
אוקיי, אני אין לי תשובה, כי באמת אני מתלבט אם לחזור. הראש שלי אומר שלא, אני מקווה שיהיה לי תשובה יותר מאוחר. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של עצות מהחיים. הטלפון שלנו זה 1-900-52-92-93. אם אתם רוצים לענות לשידור, לענות לשאלות, אני מקווה שלהם יהיה לי תשובות. אז כבר אתם יכולים להתקשר וגם נחזור אליכם. פאק 616-4477. אנחנו נשמיע כאן פרסומות, לאחר מכן חדשות, לאחר מכן שוב פרסומות, ואז נתחיל את השעה השנייה. אנחנו עם שי פופובסקי ועם דוד קליקר, להשתמע בשעה השנייה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
אנחנו בשעה השנייה של עצות מהחיים, ואנחנו עם הטכנאי שלנו שי פופובסקי, עם דוד קליגר. בהפסקה ככה בחדשות התקשר אלינו נער בן 14 שהתחבר לסיפור מכיוון מאוד בלתי צפוי. יש לו את מחלת הקרון. ערב טוב לך.
ערב טוב.
בוא נגיד שמך, דבר יותר לטלפון.
ערב טוב.
בוא תספר לנו מה רצית לומר לנו.
כן, אז אני בגיל 7 כבר תקף אותי בפעם הראשונה.
כן.
אמרו לי שזה קרון וגם קוליטיס, שזה נשבה.
כן, אני רוצה להסביר, קוליטיס זה יותר במעי הגס, נכון? וזה משהו יותר קל, זה משהו יותר קל, ואפשר גם בדרך כלל, גם אם עושים ניתוח, אז מורידים את האזור הנגוע במקרים הקשים, ואפשר להמשיך, אבל קרון תוקף אותך כל הזמן, ואז אתה יכול לעשות הרבה הרבה ניתוחים, וזה אוקיי.
אז ברוך השם, עד עכשיו לא עברתי שום ניתוח, והייתי בבית חולים ממש פעמיים, ביקות וזה. אז רופא אחד נתן לי דיאטה כזאת. דיאטה, לא לאכול חיטה, סוכר ועוד כמה דברים. ממש, אני רוצה להגיד למאזינים, זה דבר שממש, ממש, ממש עוזר.
מה אתה אומר? איך קוראים לדיאטה? תראה, יש כל מיני דיאטות שיש כאן, מאזינים יקרים, אני רוצה להגיד לכם, שלא תדעו מה זה המחלה הזאת. זה לא פשוט בכלל. אבל אתה אומר שיצאת מזה, כאילו שיש לך רמיסיה. יש לך רמיסיה.
ויש לספר, אבל לא כל כך עומד בדיאטה הזאת, אבל מתי שכן, זה ממש, ממש, ממש עוזר.
מה זה בלי חיטה?
בכלל
בלי קמח?
מה? בכלל.
כלומר, אתה לוקח את הדיאטה של צליאק, של גלוטן, כלומר, בלי שום קמח?
לא, לא גלוטן. גלוטן אפשר, אבל לא חיטה. חיטה לבנה.
נו, איפה בא גלוטן?
מה?
מה זה חיטה לבנה וחיטה לא לבנה לחם?
כאילו, חיטה מלאה.
זה כן אפשר?
זה לא אפשר, זה לאט לאט אפשר להתחיל לאכול.
הבנתי, בלי סוכרים, מה זה אומר?
ממש ככה.
ומה אתה? אתה מתפקד רגיל? אתה בית ספר? מה?
ישיבה. מתפקד רגיל, בערך. לוקח תרופה.
ואתה, איזה תרופה? איזה תרופה אתה לוקח? עם מורן?
כן, עם מורן.
זה עובד?
אין לי מושג. התחלתי לקחת אחרי פסח.
ומה לקחת לפני כן?
כלום. הייתי שנים קודמות, הייתי לוקח עם מורן, פרדנזון אפילו.
כן, טוב, פרמזון זה בעצם כזה כדור של, נו, סטרואידים, נכון?
אבל זה התפיח אותי כזה.
זה מנפח, כן.
כן.
תשמע, אתה עובר, אבל אם אתה בישיבה, ואני רוצה להגיד לך משהו. יש הרבה אנשים, אני מלווה ילדים, נערים, שיש להם את הקרון ואת הקוליטיס.
מחלה
איומה. כן, כן. יש כאלה שמחליטים, לחיות את המחלה, וזה לא טוב. זאת אומרת, הם מחליטים, אני חולה, ולכן, ובאמת, בצדק מסוים, הם יכולים להיפטר מהמון דברים, אבל הם מתרחקים מהחברה, ומתרחקים מהלימודים, ולא מצליחים, ויש כאלה שאומרים, אני לא, אני ילד חברמן, אני לעניין, אני ספורטאי, או אני לומד, או אני חברמן, אני גם יש לי את זה, וזו החלטה. אתה נראה לי אחד שהחליט לא להיות חולה קרון, אלא להיות ילד מקסים וחכם ומדהים שמתמודד עם המחלה. אני מציע גם עוד דבר, מכיוון שאני מלווה הרבה ילדים שיש להם את הבעיה הזאת, ולצערנו יש כאלה, אני אומר להורים, תיזהרו מאוד מאוד מהחלטות בלתי הפיכות. כי לפעמים הרופאים אומרים להוריד את המעיים, או להוריד את המעי הדק, אל תשמעו להם. אני אומר את זה, זה נשמע חמור מה שאני אומר כעת.
אם אפשר, היא לא מסכימה לראות את הכלום.
יפה. אני, הכל לעשות, לא להגיע למקום הזה. אני מכיר ילדים שניצלו ברגע האחרון, ממש במצב של ללכת עם שקית כל החיים, או דברים איומים וקשים שאתם לא רוצים לדעת עליהם. האמת היא שהקרון הזה, אנשים מדברים על כל מיני מחלות, אבל זה נכון שלא מתים מהמחלה הזאת, אבל לא פשוט, החיים לא פשוטים.
שמעתי על ילד אחד בלייקווד שדווקא נפטר מזה.
זה בטח הסתבכות של זה, זה יכול להיות. אבל בכל אופן, אלה חיים לא פשוטים, משום שהיא באה והיא תוקפת והכאבים, לא פשוט בכלל. אז אנחנו באמת צריכים לברך את הקדוש ברוך הוא כל יום אשר יצר את האדם, ובר בו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, זה בדיוק הברכה הזאת. ואני קודם כל מאוד מודה לך שאתה עלית לשידור, אתה ילד אמיץ, ואני מחזק את דבריך, ואני מאוד מאוד הייתי רוצה להביא לך גם ספר שלי, ותיצור איתי קשר, כי אתה חשוב לי, אני יודע, אף אחד מהמזינים לא יודע כמה אתה מתמודד, אני יודע, אבל תזכור מה שאני אומר לך. ההתמודדות שלך, אני ליוויתי ילדים שהם היום כבר נשואים ועם ילדים, והצד השווה שבהם שאלה שהחליטו שהם לא רוצים לחיות בצל המחלה, הם כולם מוצלחים ברמות פי 7 מילדים אחרים. כלומר, הם מצליחים ברמות, מרש ברמות, ולמול עיניי אני רואה כמה כאלה. אז גם אתה תצליח עם יוצא השם, ותודה שהתקשרת אלינו.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה.
תודה. ואנחנו מעניין לעניין, כמעט באותו עניין, אני רוצה, יש, לפני שבוע דיברתי עם מישהי בשם הגברת שטרנבוך, ערב טוב לך.
כן, שלום.
והגברת שטרנבוך בעצם מחזיקה איזה אישה של ארגון אחד של תסמונת דאון, והיא בעצם היא רוצה, לפני שבוע דיברנו על זה, אגב הבת שלי שהיא תסמונת דאון בתשעה באב, היום שהיא הייתה תוכנית מוצאי שבת, זה יום ההולדת שלה, אז בואי תספרי לי מה היה בעקבות התוכנית.
חיים, אני ממש התרגשתי מהתגובות. אני לא הרבה שומעת רדיו, אבל כזו תוכנית אין, פשוט משפחה. את ראית המעורבות של כל הקהילה ששומעת אותך, וגם כשאני שומעתי בשבוע שעבר, אני עשיתי כזה וואו, איך הוא קלה שסיפר על הבחור שמחרו אותו, גם אני עברתי את זה, וכשראיתי את זה, גם אנשים אחרים עוברים את זה, זה פשוט ריגש אותי, ואני פתאום גיליתי שאנחנו, יש כאן איזו קהילה, שחיים ולדר מדריך, וחיים ולדר מעלה אותם, ומשתתפים, וכל אחד רואה שגם לא יש כזאת בעיה, ויש לו התמודדות אחרת, ואנשים מתמודדים, זה כל השבוע הלך איתי. ובטח הלך איתי כשאני קיבלתי את התגובות ואת התרומות, ואנשים תרמו בלב כל כך חם, ואנשים תרמו 50 שקל, ואנשים תרמו 100 שקל, ואנשים תרמו 200, וזה פשוט נתן לנו פוש שאנחנו בתשעה באב עושים. כי הלחץ הכספי אמר לנו, כן לעשות בתשעה באב, לא לעשות בתשעה באב. תראה, תשעה באב אנחנו רוצים להוציא את הילדים למקום מוצל, כי אנחנו לא יכולים להכניס אותם למקום.
אני אסביר, אני אסביר. בתשעה באב אנחנו כבר כמה שנים שולחים לכם את רחלי שלנו, כי זה בעיה לעצום, ככה הילדות מאוד אוהבות לעבוד איתה, אבל כשילדים צמים, כשהבית צם מאוד מאוד קשה, וזה ילדים שצריכים השגחה כשכל הזמן, בעיקר שהם ילדים. אז אתם לוקחים, כן, אז אתם לוקחים את הילדות ואת הילדים לטיול בתשעה באב, וזה מעניין, כאילו ההתנדבות צמות, אבל הן פשוט שומרות והן מקבלות איכשהו כוח. אז זה רק
ממש לא כוח. אומרת לי מתנדבת השבוע, אני לא יודעת אם מבחינה הלכתית מותר לי ללכת להתנדב השנה בתשעה באב. אני שואלת אותה למה, היא אומרת לי כי הצום עבר עליי בצ'יק. אמרתם בדיחות, אנחנו כל הזמן שמרנו שלא התבטחו. אבל מה, נמצאים במקום מוצל, במקום ממוזג, בקיצובה. אמנם העלות של המקום מאוד גבוהה והאוטובוסים, אבל זה הפתרון. את לא יכולה לקחת ילדים לפארק ומתנדבות לפארק ביום סום.
אז קודם כל תבררי, יש לך קשר עם הרב שטרנבורך, אני חושב שגם להתבדח מותר, לפחות עם הילדים הללו, אני חושב.
לא, לא עם הילדים, אני מדברת בינינו ובינתמן, שהם לא תשכחנה לתשעה באב, וממש יש בנות צדיקות שכל הזמן מזכירות, אתם זוכרות שעד חצות אסור לדבר.
יש איזה משהו, רגע, אני רוצה לעצור אותך, יש איזה משהו שאני רוצה כאן, לפני שבוע שכחתי ואני לא אוהב לשכוח באמת אנשים, יש שני אנשים בשם מוטי ישראלוביץ' ויהודה מושקוביץ, שהם, יש להם איזה עמותה שנקראת נותנים כוח, והם נותנים לכם כוח גם, הם בעצם עוזרים לכם, מה הם עוזרים לכם?
הם שני מתנדבים שהכל הכל בהתנדבות, ובאו ואמרו לנו, תשמעו, אי אפשר לעשות כזה חסד בלי עמותה מאחוריכם וכו' וכו'. ואמרו לנו, תשמעו, מילדות, בנות, מה אנחנו מבינים בעמותות? לא, אנחנו נקים לכם, אנחנו נעשה לכם, ופיזית וכספית, ובכל תחום הם עוזרים.
מאיפה הם? מוטי ישראלוביץ' ויהודה הרב בטח ברבנים, או הם אנשים...
כן, כן, אנשים בני תורה, אברכים בני תורה, שפשוט בהתנדבות מלאה
נותנים כוח,
מתחילים עמותה כדי לעזור.
עכשיו אתה אמרת לי, את התקשרת באחד הימים, אמרת, או זה היה היום, אני כבר לא, שהגיעו אליך הביתה גם אנשים ככה על ה...
היום צלצלתי לך בהיסטריה. תשמע, אישה דופקת בדלת, מביאה 600 שקל. היא אומרת, היה לי ילד מיוחד, אני מעריכה את פועלכם, מי את, מה את, בואי. לא, זה לא משנה. וזה נתן לנו פוש רציני, שאנחנו לא צריכים לחשוב על הכסף, כי הכסף יגיע איך הבת שלי פעם אמרה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לילדים האלה, אז למה אני צריכה לחשוב מאיפה יגיע הכסף? הקדוש ברוך הוא חסרים ברכים. אבל זה נתן לנו פוש לעשות את הפעילות של תשעה באב.
אז יפה, אני מאוד מאוד שמח. את יודעת שאת אומרת משפחה, זה מאוד מרגש אותי. ושוב, אנחנו מדברים פה על תשעה באב, אנחנו מדברים על תשעה ימים, שזה העלות הרצינית ברמת החייל, ל-50 ילדים, בעצם שנותנים להם מיטות, ואני רשמתי את הילדה שלי, אבל היא לא תישן איתכם, היא תחזור כל יום.
חיים ולדר לא מסוגל להיפרד מהבת שלו, יודעים.
לא, לא, אני...
כן, אבל אנחנו מה זה רוצים שהיא תגיע, כי היא מצוקה, ואין בנות, מה זה... איך אומרים, זה אחד הסוכריות האלה, זה ממש כיף, כיף, כיף איתם, חוץ ממה שכל הילדים נשמות גבוהות.
אני בכל אופן ארשום פה את הטלפון עם ה-050.
אבל אין, חיים, אין על הקבוצה הזאת, אין על הקבוצה של רדיו קול חי בערב עם חיים ולדר.
יפה.
זה פשוט היה, כל השבוע הסתובבנו מרוגשים, איך אנשים הפנימו וקיבלו, וכמו שאני אומרת למתנדבות שלנו, שמענו המותק, אתם לא מתנדבות בעמותה של עזר מציון או משהו, אתם יחד מתנדבות ויחד עושות. אל תחפש לפה היררכיה של עמותה.
כן. לא, חז ושלום, אנחנו לא מדבר, אנחנו, שלא ישמע איזה זיזות בעזר מציון, אני מאוד אוכל זמן.
לא, אמרתי מבחינת היררכיה.
אה, יפה.
שחק וחלילה, מה הבנות שלי, גם עצמם, מתנדבות בעזר מציון, הן תשענה גם הן לנפשון של עזר מציון לפני שמוסדות
הנפשון שלנו שהן מקוברות לעזר מציון. אני יש את הברכה של רב חיים, שהוא אמר ברכה שאנשים שהם עוזרים, ואני רוצה להגיד לכם, אני לא מבקש בשביל עצמי, כי אני גם תורם בעצמי לדבר הזה. אני זכיתי באמת, הילדה שלי זכינו, הקדוש ברוך הוא ידע למי לשלוח, וברוך השם אנחנו לא מהמבקשים, אבל מכיוון שאני מחובר גם לכם וגם לעוד איזה עמותה שאני עוזר לה, זה באמת, אני רוצה עוד פעם שתגידי את הטלפונים, שאם כן. אנשים כן. רוצים ככה להיות שותפים בדבר הזה, זו לא התרמה, לא נעשה כן. את זה עכשיו, אבל רק את הטלפונים. אז תגידי אותם.
הטלפון לתרומות הוא 050-200-5564.
אז 050-200-5564.
כן. או 050-414-6265.
יפה, וזה לא רק לתרומות של כסף, כל מה שאפשר לתרום לילדים הללו בתשעה ימים, מדובר פה באמת בילדים תסמונת דאון, וגם, איך קוראים לזה? אוטיסטים, נכון? ביחד?
נכון.
אז אני מאוד מחובר לזה, ובאמת, שוב, אנחנו לא נעשה את זה כאן, אבל באמת אם אתם רוצים, וזה מאוד מאוד ריגש אותי לשמוע, ואני רואה את זה פעם אחרי פעם, שבאמת המשפחה הזאת ששמעה עצות מהחיים, זה סוג של אנשים מרימים, לא באמת, מה שסיבה, היום ככה ריגש, זה היה היום, שאמרת לי שמישהי דווקא אצלך בדלת, זה משהו שמאוד מאוד מרגש. בסדר גמור, הגברת שטרנבוך, תמשיכי, ושיהיה לך הרבה כוח לך ולבנותייך, ולכל המתנדבות שעושות את הדברים הגדולים האלה, אני חייב להגיד שזה מאוד 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 עוזר. זה משהו משהו שאתה לא יכול לקנות גם בכסף, כי באמת מישהו לוקח את הילדה בתשעה באב, והיא חוזרת שמחה ומבסוטה, ואין דברים כאלה. תודה לך.
תודה.
פרסומות ונפשי, 1-952-92-93, פרסומות.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כן, אנחנו עם מאזין או מאזינה, ערב טוב. כן. ערב טוב, כן.
שומעים אותי?
שומעים.
אוקיי, רציתי פשוט לעודד את מי שגילו לו קוליטיס, כי אני 6 שבועות סבלתי מפלסולים וחולשה וכל התופעות של קוליטיס, ברוך השם שאחרי 6 שבועות חשבתי ללכת לבדיקות, והלכתי לרופא גסטרו, עשו לי קולונוסקופיה, עשו לי קציתי, גילו שזה בטוח קוליטיס, ואז הרופא נתן לי רפסל, זה איזשהו כדור ונר, והחלטתי שאני הולכת לדרך הטבעית יותר, אני מכירה איזה רופא הומופת, שהוא מאוד 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 טוב, הוא כבר מבוגר, חרדי, והוא הוציא אותי מזה, וממש ממש מהר, והכל בדרך כזית, שזה אומר גם הומופתיה הוא נותן, שזה אין לזה שום דופות לוואים, וגם אני שומרת תזונה מאוד נכונה, והוא טוען הרופא הזה שהוא מרפא גם קרון, שיש לו, הוא אומר שיכול, יש לו תיקים שיכול להראות לי שהוא ריפא קרון, ואני רוצה לעודד את האנשים שיש ריפוי לזה.
כן, אני...
אם אתם רוצים, אני יכולה להביא את השם של הרופא הזה ב...
אוקיי, תגידי את השם של הרופא. למה לא?
מה?
תגידי, בבקשה.
קוראים לו יהודה אלפרין.
יהודה מה?
יהודה אלפרין.
יהודה מה? לא שמעתי, מה?
יהודה אלפרין.
יהודה אלפרין. תראי, אני רוצה לסייג, אני אמרתי שאני מלווה הרבה ילדים, ויכול להיות שיש דברים ויש הצלחות מסוימות, אבל כעיקרון בנושא של קרון, האמת היא שבאמת אין לי מה לומר בעניין, כי לא אלה ולא אלה מצליחים בנושא של קרון, אבל אם משהו מצליח, הוא משהו מצליח, והעניין שקרון בניגוד לקוליטיס זה לא מחלה אחת, לכל בן אדם יש לו את המחלה שלו, ממש ככה, זה כאילו מחלה פר בן אדם, יש בן אדם שזה מגיע לו פה ומגיע לו שם, יש בן אדם שזה תוקף לו, בקיצור כל אחד מגיב אחרת, ולכן אני זה טוב שאמרת, את נעזרת.
לא, אני אגיד לך, זה שאני הלכתי אליו, זאתי ששלחתי אליו, הוא בן אדם כבר מאוד מבוגר, זאת ששלחה אותי אליו, היא אמרה לי, הוא בן אדם יחיד בדור שלנו, שהוא ימות, אני לא יודעת מי התחליף שלו, ואני כל כך, אני כל כך מצדיקה את זה, כי הוא יכול לעזור, הוא אומר, אני לא יכול לעזור, והוא אומר, יכול לעזור, אז זה עד הסוף, וזה עוזר, זה עובד, תמיד זה עובד, אני דיברתי עם אנשים אצלו, זה לא נורא איך שהקדוש ברוך הוא ברא לנו פרחים וזרעים, שמזה לוקחים ויטמינים, והוא יודע להתאים לכל אחד בדיוק, לגוף שלו מה מתאים. לא לכל אחד הוא נותן אותו דיאטה.
אוקיי.
וזה מתאים איך שזה, תוך 10 ימים כבר רגשתי שיפור רציני לגמרי.
אוקיי.
אני פשוט רוצה רק, ורבים אמרתי את זה.
בסדר גמור. אז תודה לך, ואנחנו נעבור, שיהיה לך רפואה שלמה.
מי שרוצה,
את אמרת, לא, אמרתי יהודה על אלפרין, זה בסדר גמור, אנחנו נעבור למאזין נוסף. ערב טוב.
שלום. אני בת 13.5.
לא, אנחנו...
אני סבלתי.
אוקיי, כן.
אני מקוליטיס כבר 3 שנים.
אוקיי.
ולפני חודשיים בערך, אז עשיתי ניתוח להסרת המעיים.
מה את אומרת?
כן, סבלתי 0.5 שנה עד שגילו לי את זה, סבלנו בין רופאים, אף אחד לא אדם, סבלתי כל מיני אנטיביוטיקות, ושום תרופה לא עזרה אחרי שגילו שזה קוליטיס.
מי הרופא שאמר לעשות את זה?
מה?
מי הרופא שאמר לעשות את זה?
זה בשערי צדק, זה לא קרון, זה קוליטיס.
כן, אוקיי.
אז פשוט ניסינו את כל התרופות שיש ברפסל, עם אורן, תרופה אפילו כימותרפית, מתוטרקסט.
מתוטרקסט גם נתנו לך?
כן, אבל סבלתי מזה.
מה, היה לך תגובות?
כן.
מה, של אילפון וכאלה?
לא. ברוך שם לא היה אילפון, אבל היה קאות, כאב ראש, סוף חולשה ממש זה. היה גם תופעה ביולוגית, איך קראו לה?
איך?
אומירה היה גם.
איך?
אומירה. תופעה ביולוגית.
וזה לא עזר?
ופשוט, לא, כלום לא עזר, כלום לא עזר. אז לפני חודשיים עשיתי את הניתוח.
היה לך גם תרופות שנתנו לך ב... איך קוראים לזה? באירוי?
היה את ה... את הרמיקייד היה.
הרמיקייד, נו.
כן, ורמיקייד היה הרבה הרבה זמן. לא עזר כלום.
ושם היו לך תגובות? כי יש תגובות לפעמים שמתעלפים או משהו כזה.
לא, ברוך השם לא היה, כן.
זה באשפוז, נכון?
לא, הייתי באה לאשפוז יום פעם ב6 שבועות.
עכשיו תגידי לי, עכשיו, איך את מסתדרת בלי מעין?
אז כרגע אני פשוט לא הייתי במצב שיוציאו את כל המעין, בשביל לחתיכה של כל ה... זה, אני עכשיו עם שקית, ברוך השם אני מסתדרת, אפילו הלכתי לבריכה.
מה עשו לך, כיס כזה?
המעין, מי ידע?
אז רגע, עוד פעם, זה מאוד חשוב, זה מזל, לא הורידו לך את המעיים, הורידו לך את איזה מעי?
לא, הורידו לי את המעי הגס, 90% ממנו.
ומה, ומתחו את המעי הגס?
90% אני צריכה להוציא אותו בעוד ניתוח.
כן, אבל בסופו של דבר יבטלו את השקית, הם ישתמשו במעי הדק?
כן, זה לא קרון שזה...
אז עשו לך פאוץ'?
כן.
הבנתי. טוב, אז קודם כל זה לא פשוט, זה באמת לא פשוט מה שעשו לך, אבל אני הרגעת אותי בזה שבסופו של דבר כן יחברו לך את המאיים בתהליך. המאזינים לא, אולי לא יבינו, אבל טוב שלא יבינו, אבל כעיקרון יהפכו לך את המעי הגס, הדק למעי הגס, זה בעצם מה שיעשו. גם המעי הגס שלך היה נגוע. אבל אני שוב אומר, למרות, מי באמת דחפו אתכם או שאתם רציתם כבר את זה?
אנחנו פשוט 3 שנים ניסינו עד שהרופא שלי פשוט החליטה שצריך לעשות ניתוח. ואז אנחנו שאלנו את הרב פירר, והוא אמר לנו שלעשות עם המנתח הזה וזה בשערי צדק, ואז פשוט קמנו והלכנו.
טוב, עם הרב פירר אמר אני...
אנשים הפחידו אותנו שהרב טניאבסקי לא מסכים לעשות הניתוח, שאנשים היו בחדר הניתוח והוא הוציא אנשים. אז אבא שלי הלך לרב קניאבסקי, והרב קניאבסקי אמר לו, אם אמרו לך לעשות הניתוח, אז בוודאי שתעשה, והוא ברך אותו.
אוקיי. אז קודם כל, באמת, זה לא נקרא שהסירו לך את המעיים. סרת המעיים זה משהו סופי, זה אומר גם וגם, אז בכל אופן יהיה לך מעיים, ימצא השם. ושהשם ישלח לך את גיבורה מאוד מאוד גדולה. והשם ישלח לך רפואה שלמה. וכמו שאמרתי לילד הקודם, את יודעת, מזינים לנו המון המון אנשים, שאין לכם למושג מה אנחנו, מה אתה מדברת. ואני רוצה להגיד לאותם אנשים שתדעו שמאחורי המון, המון, כן, בתי החולים מלאים בכל המקומות, בתל השומר, בבלינסון, במעייני הישועה, בשערי צדק, בהנדסה. ילדים, ילדות, נערים, נערות, אנשים, נשים, שחולים במחלות מעיים, ואנחנו פשוט לא יודעים מזה, כי מעיים זה נמצא בתוך הגוף, אנחנו לא רואים כלום כמעט. אבל הילד לא יכול ללכת לבית ספר, וגם שהוא הולך הוא צריך לחזור, ולא תמיד. כל הנושא הזה של אשר יצר את האדם, הוא ברא בו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, גלוי וידוע לפני יסי כבותיך, שאם יפתח אחד מהם, או יסתם אחד מהם, אי אפשר, אפילו שעה אחת. אז הנה, האנשים האלה הם אולי מזכירים לנו, צריכים להזכיר לנו, כמה שאנחנו צריכים להקפיד על הברכה הזאת, וכמה שאנחנו צריכים להתכוון לה. ואני מאחל לך, ילדה, לא יודעת, בדרך כלל אנחנו לא מקבלים כאן, לא מעלים לשידור מתחת לגיל 18, אבל במקרה שלך, את מבחינתי בת 30, בניסיון שלך, ושתהי בריאה, בשם כולנו. בסדר?
ואמא שאמרה שהיא רוצה גם לדבר.
בבקשה.
שלום הרב חיים.
שלום.
אני אמא של הילדה שעברה מאוד קשה. עברנו 3 שנים מאוד קשות, ואומנם עכשיו שומעים שהיא בלי מעיים, וזה נשמע מאוד מפחיד.
כן.
אבל זה הרבה יותר קל, ההתנהלות שלה והפריחה שלה והגדילה שלה בלי מעיים מאשר מה שהיא עברה עם המעיים. פשוט היא הלכה ודעכה, הגיעה למצב שהיא לא יכלה לקום מהמיטה, רק לשירותים, והיא הייתה רואה שחור וירדה במשקל כאילו בצורה מאוד זוועתית. היא ירדה 6 קילו, ילדה בת 13. ואני רוצה להגיד שהפתרון הזה נכון, זה לא ורוד כמו שזה נשמע. למשל השבוע היא נתקיעה בלי אביזרים וישבה ובכתה, והיא לא יכלה לזוז עד שנסענו, אנחנו גרים מחוץ לירושלים, נסענו להבילה וכל מיני כאלה פשלות. אבל זה דבר מאוד גדול שברוך השם יש את הרעיון הזה, ובעזרת השם בעוד תקופה היא תמשיך לקרות את המעי, וכשהיא תסיים הכל אז באמת יחברו לה את זה לפי הטבעת, ואנחנו מקווים שהיא תתפטר מהסקית הזאת.
כן.
אבל מה שכן, אנחנו רואים בבית את הנושא הזה של ואם יסתם אחד מהם, באמת אי אפשר להתקיים ממש.
נכון.
אני אומרת, אנשים לא יודעים להעריך את הפעולות הפשוטות של החיי היום.
את יודעת מה, את לא יודעת כמה התוכנית הזאת מעיפן אותנו לכל מיני מקומות, ובאמת אני חושב שחשפנו המון המון אנשים, ואם זה יגרום להם להתחזק באמת כבר בפעם הבאה שהם יכולים לשירותים, שישימו אפילו פתק ככה ליד השירותים את הברכה הזאת אשר יצר את האדם. יש כאלה שאומרים שזה אחת הברכות הכי חשובות, כי זה משהו שהם משתמשים בו כמה פעמים ביום, ואנחנו לא יודעים להבין, לא, לא, זה כל כך טבעי כמו הנשימה. אנחנו לא יכולים להבין כמה שהדבר הזה הוא חשוב. ואני שמלווה ילדים וליוויתי בעבר, אני מדבר על 20 שנה שאני מלווה ילדים שמתמודדים עם מחלות כאלה ואחרות, אבל המחלות האלה הן מחלות שבן אדם לכאורה הכי הכי בריא והכי הכי חולה. ואני שוב אומר, אני בטוח שעשיתם הכל, ואם הרב פירר, כי אני מכיר מקרה אחר שבו רופא פשוט דחף הורים לבצע ניתוח מאיים, להוריד את המאיים, להסיר אותם, ובשנייה האחרונה האמת היא שאפילו לא הרב פירר אלא העוזר שלו, אני זכר את שמו, לייזר משהו, אני זכר עוד מעט, אמר לא, אל תעשו את זה, וגם הרב פירר גם הסכים לזה. ומדובר בבן אדם שהתחתן ויש לו ילדים, והוא פשוט לא שהוא, כן, הוא בריא, הוא בריא, והוא לא היה צריך לעשות את זה. אבל שוב, אני מאמין שאם הרב פירר אמר לעשות את זה, אז ודאי שלא כל דבר, אבל אני בטוח שעשיתם.
אנחנו מתחרטים שלא עשינו את זה רגע קודם.
כן, כן.
היא סתם המשיכה לסבול. הרופא, כשהוא הוציא לה את המעיים בניתוח, הוא פתח אותם לשתיים, והוא אמר שהוא בחיים לא ראה כזה דבר.
כן.
משהו מחריד.
זה אומר שבעצם
לא היה מלא פצעים.
כן, מוגלה, דלקת. כן, כן.
משהו קטסטרופלי. לא הבינו איך הילדה הזאת החליטה את זה בבית.
לא, היא מלקחה את הרמיקייד. כן, את הכל. כן. אני יודע שיש הרבה ככה, שככה עכשיו מצטמררים, אבל כן, תצטמררו, תצטמררו בשביל הילדה הזאת, ותצטמררו בשביל הילד שדיבר קודם, ותצטמררו בשביל המון המון ילדים ונערים ונשים וגברים שמתמודדים עם זה, ותצטמררו ותלכו פשוט להגיד את עצרי הצער, והיה זה שכרנו.
אפשר לציין שלקחנו רופא פרטי, כן?
כן, אוקיי, באמת, את אימא...
יש הבדל גם, אני רוצה שכאילו להעלות את זה למודעות, יש הבדל בין בת שעושה כזה ניתוח לבין שעושה כזה ניתוח. אצל הבנים זה הרבה יותר קל, אצל בת זה הרבה יותר מסוכן.
אוקיי, תדעי לך שיש לנו מאות תגובות, מאות 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 תגובות, וכולם מתרגשים. רציתי להגיד שמאוד התרגשתי מהשיחה עם ילדה בת 13, היא ילדה אמיצה.
יש פה...
יש פה מלא תגובות לילדה, שהיא תדע שהמון המון אנשים ינגע להם ללב, וגם לי וגם לכל האנשים פה באולפן.
אנשים יקבלו להתחזק באשר יצר, זה באמת תהיה...
נכון, נכון. נכון.
באמת שיקבלו על עצמם לשים לזה לב ולהתחזק בזה, זה ממש יהיה לפחות.
אמן, אמן. אז בואו נשמע פרסומות ונמשיך. 1-900-52-92-93.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כן, אנחנו, יש לי פה על הקו מישהי שגם מתקשרת ואומרת שבכלל יש פה הצפה של טלפונים, תקשיבו, כנראה שזה תופעה הרבה הרבה יותר גדולה ממה שאתם יודעים. מספרת לי על קבוצת תמיכה, היא לא רוצה לעלות לשידור, אבל אם היא תגיד לי מה קבוצת התמיכה, איפה מגישים, איפה ניגשים לדבר הזה, באמת אתם יכולים בהודעות וכולי. כמובן שהניתוחים הם לא תמיד הורדת המאיים, לפעמים זה חלק מהמאיים, ושוב לא מדברים פה על כל אחד לגופו. אנחנו עם מאזין ומאזינה, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
הרב חיים, כן. מדבר יגאל.
כן, יגאל.
אני גם סובל הקובי, ורציתי, מאוד הגשתי הסיפור שילדה, רציתי את עזרתך, תראה, לא צריך לעשות ניתוח, אני חושב בכלל. אני סובל על קרון שני, קוליטיס שנים. יש פרופסור גדול ששמו בן ציונוביס, הוא מטפל במדיקל סנטר, והיה מעל 30 שנה במאיר. ומתמודד עם זה, צריך שלא לאכול דברי חלב. אני מכיר את המחלה מקרוב, הבנת?
מי זה? מי זה הפרופסור הזה?
קוראים לו פרופסור בן ציונוביס. הוא במדיקל סנטר, מי שיש לו כללית מושלם, אתה משלם 100 שקלים. אם זה קולונוסקופיה זה 2,500 שקל.
הבנתי. אני מאמין ששוב, אני מאמין שב... רגע, זה מידע מאוד מאוד חשוב, אתה אומר במדיקל סנטר. הנה, יש לנו... יש לנו פה הודעה מאליהו בבית שמש, התרגש מהסיפור של נותנים כוח, רוצה לתרום ארוחת ילדים, יפה. אז זה גם חשוב, זה בלי קשר אליין.
כן. ככה, מחילה. קודם כל, לא צריך לעשות ישר ניתוח. אני מגיל צעיר, סופן מזה. זה נגע חלפים, זה נווה עם דימומים. נכה עם דלקת במים מטר. עשיתי לפני 3 שנים קולונוסקופיה, ו... נציג לקחת, לוקח אפסל, זה המצב שלי 5 שנים לא כל כך.
אוקיי, אנחנו, אני אומר ככה, קודם כל, זה טוב מה שאתה אמרת, אני המידע מאוד מאוד חשוב, כי לא נחזור על עצמנו, על הזה, כדי לא, שהמאזינים באמת יקבלו מידע. אתה אומר שקודם כל זה שלא הולכים לניתוח, זה אמרתי. בנושא של מדיקל סנטר, שיפנו למדיקל סנטר ויבררו איך אפשר ל...
100 שקל עולה ביקור אצלו.
אוקיי.
של הכללי.
איך קוראים לו?
תרשום לך. פרופסור בן ציון נוביס, הוא מקבל ביום ראשון.
נוביס? נוביס?
כן.
הוא מספר אחד, נוביס. הוא...
כן, הוא מדרום אפריקה, אני מכיר אותו 30 שנה.
יש גם יורם בויאנובר, זה לילדים, יורם בויאנובר, ונוביס, בהחלט.
פה בשניידר.
הרב שטיימן שולח ל... כן. אני מאוד מודה לך, אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
ערב טוב.
כן, ערב טוב לך.
שלום.
כן.
רציתי רק לחלוק חוויה אישית שהייתה לי עם קרון.
כן.
רק כדי לסבר את האוזן, אנשים שלא מכירים את המחלה, אני לא חליתי בקרון, אבל חליתי בסרטן. לפני 4 שנים הייתי חולה בסרטן, וברוך השם היום אני בריא. אני זוכר שפגשתי חבר בבית הכנסת בשכונה שלי בגילי, בגיל 28. בחור שהכרתי בישיבה קטנה, ואחרי שנים פתאום פגשתי אותו בתור אברך. ומיון לאון סיפרתי לו קצת על בית חולים ומה שאני עברתי. והוא בכמין צחוק ציני אמר לי, גם אני עברתי משהו בבית חולים. אז אמרתי לו, ספר. ואני לא יעלה את המאזינים, אבל משהו סיפר לי על הקרון. בסוף אני חיבקתי אותו ואמרתי לו שמה שעברתי בסרטן זה קטן מאוד לעומת מה שהוא עבר בקרון. רק כדי לסבר את האוזן.
כן.
ואני מכיר הרבה חולי סרטן, ואני יכול להגיד שהקרון זה מחלה לא פחות קשה.
כן, כן, למרות שלא מתים ממנה.
את החוויה הזאת, כן. בדיוק, גם מסרטן לא מתים, מהסוג של הסרטן שלי 1,500 צעירים בשנה חולים, קוראים לזה הודג'קין לימפומה, וגם 1,500 יוצאים מזה, זה נקרא סרטן קל יחסית, ואומנם ראיתי גם אנשים שסבלו יותר, אבל משהו תיאר לי, אני הבנתי שממש סבל נוראי, אבל ברוך השם הוא דווקא התייצב, ודווקא בזה אני רוצה את התקווה, הוא התייצב דווקא על ידי רפואה אלטרנטיבית ולא על ידי כל מיני... זה מה שרציתי לחלוק.
אוקיי, תודה. תודה לך. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
תודה לך, חיים.
אנחנו עם מאזין אחרון, ערב טוב. ערב טוב. כן, שלום. כן.
בנושא אחר, יש לי בן
שהיה
בגן שפה.
איך?
זה חינוך מיוחד. החסך בגן שפה.
כן.
ואחר כך חבר במסגרת רגילה. 3 שנים הוא שרד את המסגרת הרגילה, אבל בכל אופן מאוד 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 קשה לו לשרוד. אבל עם כל זה, המעברים מאוד 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 קשים לו, והוא לא מסכים לעבור בחזרה לכיתה מקדמת. אנחנו ממש עובדי עצות מה לעשות עם... להשאיר אותו, כאילו שיהיה בכל אופן... הוא במצב רוח, הוא בסדר גמור. כאילו חוזר הביתה, הוא מאושר, הוא לא מרגיש קשה. הוא מרגיש שקשה לו, אבל כאילו... יש תקופות שיותר, תקופות שפחות. אבל כאילו, כל כך כאילו טוב לו בחדר, ו... למה שהוא יעבור? מה אתה אומר בעניין?
אז אם טוב לו, משאירים. לכו לפי שליבו רוצה.
איך?
מה שליבו רוצה.
מה שליבו רוצה?
כן, זו התשובה.
אפילו שהוא ככה סוחב אחרי כולם?
זה שהוא סוחב אחרי כולם, פשוט תנו לו העשרה. אבל אם הלב שלו, אם טוב לו שם,
יש תשאיר. לו הוראה מתקן.
תנו לו מתקן. את כל הדברים, ומצידי שלו, אל תסתכלו על הלימודים. אוקיי?
זהו, אבל הבעיה שיש לו תקופות שקשה לו, תקופות שפתאום הוא
מטוס קל מעט. התשובה היא לשאלתך, להשאיר אותו במקום, אם הולכים לליבו חפץ, ואני בכלל תמיד בעד מסגרת רגילה, אוקיי?
רגילה.
אוקיי, יש לנו המון המון הודעות, אז קודם כל יש פה עמותה, לא עמותה כזו, מין קבוצת תמיכה של בנות חרדיות, מי שיש לה בעיה של קורון או קוליטיס, 053-316-2760, עוד פעם, 053-316-2760, רק לבנות. יש מישהו בבני ברק שיש לו עמותה לעזרה לחולי המחלות הללו, עזרה ומזור, אוי אני מכיר אותו, אבי כהן, מכיר אותו, 052-765-6267, אדם מיוחד במינו, ובן אדם שאני יודע שהוא מלווה את המשפחות ואת הילדים בעצמם, עוזר להם, אבי כהן הוא גם הרב שטיימן, ממש בן בית אצלו, אצל הרב שטיימן, 052-765-6267, למי שבאמת מעוניין להיעזר. אני רוצה להגיד לכם, אל תישארו עם המחלה הזאת, אם חס ושלום יש לילדים שלכם או לכם אחת ממחלות המאיים, התמיכה היא מאוד 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 חשובה. אל תשאירו את הילדים לבד, יש המון המון קבוצות תמיכה, יש המון דיאטות, יש המון רופאים, יש המון התייעצויות, וככל שיש תמיכה כך לילד יותר טוב, ככה לכם יותר טוב. הנה התחלנו עם סיפור, לא ידענו לאן אנחנו הולכים, על נהג מונית שאשתו הייתה חולה וקיבל כסף, כי קיבל עצמו על השבת, והתחלנו עם שבת, סיימנו עם אשר יצר. אנחנו עם בתשעה באב, מוצאי שבת, אנחנו נהיה כאן עם תוכנית מאוד מיוחדת של בן אדם לחברו, עם סיפורים שלכם, עם התמודדויות שלכם, ועם כל מה שאתם מרגישים. להשתמע, תודה לשי פופובסקי ודוד קליגר, להשתמע בתשעה באב, ונקווה שמשיח יבוא ויחלו כל הצרות. להשתמע.